טוב, אנחנו ביום רביעי, פרשת בו, פרק י"א, פסוק ד'. ויאמר משה, כה אמר אדוני, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. אומר רש"י, ויאמר משה, כה אמר השם, בעומדו לפני פרעה, נאמרה לו נבואה זו, שהרי מי שיצא מלפניו לא הוסיף ראות פניו. מתי שהוא עמד ליד פרעה, בארמון של פרעה, נאמרה לו נבואה זו על מכת בכורות, כמו שכבר למדנו בימים הקודמים, שפרעה אמר לו לא תוסיף עוד ראות פני. כחצות הלילה, מה הפירוש של המילים כחצות הלילה? כחלק הלילה. זאת אומרת, המילה כחצות זה לא שם דבר של חצות, אלא זה שם פעולה. הפעולה היא כחצות הלילה, כשחוצים את הלילה לשניים. כחצות, למה חייבים להגיד שזה שם פעולה ולא שם דבר? כי אם נגיד שחצות פה זה שם דבר, אז מה זה כחצות? בערך. מה צריך להגיד? שהקדוש ברוך הוא אומר בערך, אין לו דבר ברור ומוגדר, אבל אם נגיד שכחצות זה פעולה, אז כחצות זה כאילו כתוב כאשר תהיה הפעולה הזו של החצייה של הלילה. כמו שרש"י ממשיך ואומר, כחצות, כמו מביא רש"י דוגמה, כתוב כעלות או בחרות הפעם בנו. אז גם שם מה זה כעלות? כאשר יעלה, בחרות כאשר יהיה חרון. אותו דבר בו, כחצות כאשר יהיה החצייה והחלוקה. זהו פשוטו לישבו על אופניו, שאין חצות שם דבר של חצי, כי קשה יהיה להגיד שחצות זה שם דבר של חצי, כמו שאמרנו כבר קודם, כי אם שם דבר חצות זה שם דבר של חצי, אז מה זה כחצות, כאילו חף הדמיון בערך. אבל רש"י ממשיך ואומר, רבותינו דרשו כמו כבחצות הלילה. חכמים אומרים שזה כן שם דבר של חצי, ומה זה כחצות? זה בערך, כאילו בערך בחצות. למה משה רבינו אומר שזה רק בערך בחצות? ואמרו, מסבירים על זה חכמים ככה, שאמר משה כחצות שמשמע סמוך לו או לפניו או לאחריו, ולא אמר בחצות. למה? שם היתו הצטגנני פרעה, ויאמרו משה בדאי, מכיוון שאם הם לא ידייקו את הזמן המדויק של החצי של חצות, ואם משה רבינו יגיד להם שהמכה תבוא בדיוק בחצות, ואצלהם חצות יהיה דקה קודם, דקה אחר כך או יותר מזה, תגיד לו משה רבינו סתם בודד דברים מליבו, הוא שקרן. עובדה שהוא אמר דבר ולא התקיים. אבל הקדוש ברוך הוא יודע איתיו ורגעיו, אמר בחצות. מה שכתוב כאן, ביום המשה כחצות, זה משה אמר כחצות. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר את זה למשה רבינו שיהיה מכת בכורות, אז שם העניין מפי השם זה ודאי נאמר בחצות. פסוק ה', הוא מת כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כיסו, עד בכור השפחה אשר אחר הרי חיים, וכל בכור בהמה. אומר רש"י, עד בכור השבי, כל אחד מסתכל ואולי בפסוק ה', ואין כזה מילים עד בכור השבי, לא כתוב כאן כזה דבר. איך רש"י כאן מסביר את המילים עד בכור השבי, מאיפה לוקח את המילים האלה? אז האמת שאנחנו נלמד בעזרת השם יותר מאוחר, כשנדבר על המכה ממש, של מכת בכורות, זה לא יהיה בשיעור שנלמד היום, זה בשיעור שנלמד מחר, שמדבר שם בשיעור של יום שישי, שהתורה מתארת לנו את המכה, כתוב ההיא בחצי הלילה, והשם ייקח כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה לשאול כיסו, עד בכור השבי. כשמגיע למכה בפועל כתוב את המילים האלה על בכור השבי. פה בהתראה למכה לא כתוב על בכור השבי. אז פה עושה רש"י חשבון ואומר ככה, בדרך כלל כשעושים התראה, ואחר כך באה המכה. למי אתה מטרה? אתה מטרה במישהו שעושה משהו לא טוב, אתה מטרה בו, והתראה יש לה איזה מטרה. כשאתה מטרה בו, תפסיק לעשות את הדבר הלא טוב שאתה עושה. אם הבכור השבי לא היה בהתראה, פירושו של דבר שהם לכאורה לא עשו שום דבר לא טוב. כי אם הם גם היו השבויים שהיו במצרים, אם גם הם היו עושים דברים לא טובים, היה צריך גם להתרות בהם. ובפועל בהתראה הם לא מופיעים. כשמגיע למכה, פתאום הם כן מופיעים. אז כאשר רש"י, והוא אומר, עד בכור השביעי, כשנגיע למכה, אנחנו נראה שהשבויים גם נמצאים שם. נשאלת השאלה, למה לקו השבויים? כי הרי ודאי אפשר להגיד שהם לקו בגלל שהם שיבדו את ישראל, כי הרי בהתראה הם לא מופיעים. אז רש"י הוא אומר, כדי שלא יאמרו, יראתם טבע עלבונם והביא פורענות על מצרים. כדי שהשבויים לא יגידו שהמכות האלו באו סתם, העבודה זרה, האליל של מצרים העניש את המצרים, ועובדה, יגידו השבועים, אנחנו פה במצרים, אנחנו לא עובדים את העבודה זרה הספציפית הזו של המצרים, כי אנחנו שבועים במדינה אחרת, יש לנו עבודה זרה אחרת. עובדה שאנחנו לא מקימו סימן שזה משהו אישי בין העבודה זרה שלהם למצרים. אבל ברגע שגם הבחורים של השבועים לקרו, אז פתאום פה נסתתמה טענותיהם, ויגידו ודאי מאיפה באה המכה הזו, לא מהעבודה זרה, אלא זה מעט השם, ולכן כל הבחורים לקרו. עכשיו מסבירה שלי את המילים שכתובים כן אצלנו בהתראה, מבחור פרעה עד בחור השפחה. אומרה שהיא לא רק שבחור פרעה, לא רק פרעה שהוא היה בחור הלקה, ולא רק בחור השפחה, אלא רק שאומר ככה, כל הפחותים מבחור פרעה וחשובים מבחור השפחה היו בכלל. כל אלה שנמצאים מהקצה הזה עד הקצה הזה, כל הבחורים של מצרים אמורים לקבל את המכה. למה לקו בני השפחות? למה בחור השפחה צריך ללקוט? מה העניין? אומר רש"י שאף הם היו משתבדים בהם ושמחים בצרתם. הבחורים של השפחות גם העבידו את היהודים, כי הם מצווים, הם עבדים של מצרים, אבל למרות שהם עושים את זה כי אין להם ברירה, כי הם עבדים, אבל הם שמחים בצרתם. אדם עושה דבר בלית ברירה, אתה עושה בלית ברירה וזה, אז אין טעם להניש לך כי אתה ממש הנוס. אבל אם אתה עושה את זה ואתה עוד שמח, הסימן שיש לך עניין בדבר, אז לכן במכה היה גם עניין שמקבלו את המכה. לכל בחור בהמה, למה צריך גם להקרות את הבחורים של הבהמות? לפי שהיו עובדים לה, מכיוון שהמצרים עבדו לבהמות, ובמיוחד שכתוב במקום מסוים שהאליל של המצרים היה במיוחד הבחורים של הצון, של הבהמות. ולכן אומר עד שכשהקדוש ברוך הוא נפרע מן האומה, נפרע מאלוהיה, וזה למדנו כבר גם כן במכת דם, שהסיבה למה המכה הייתה ליאור, כי כשהוא נפרע מן האומה הוא נפרע גם כן מהאליל שלה, ששם זה היה יאור, ופה זה כולל גם את בחור בהמה. פסוק ו', והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף לכל בני ישראל, לא יחרץ כלב לשונו למאיש ועד בהמה, למען תדעון אשר יפלה אדוני בין מצרים ובין ישראל.
אנחנו עדיין בהתגלות של משה עכשיו.
עכשיו אנחנו עדיין בדברים שמשה אומר בדברי ההתראה שהוא אומר לפרעה. והוא אומר לפרעה מה שהוא קיבל. באותו זמן הוא קבל, הוא גם אומר את זה, כן. מה פירוש לא יחרץ כלב לשונו? איזה מילה זה יחרץ? אומר רש"י כך, אומר אני שהוא לשון שינון, כמו שאתה לוקח סכין ואתה אומר זה משהו שנון. מה זה נקרא שנון? זה חד. לא יחרץ כלב לשונו, פירושו לא ישנן. פירושו שהכלב, כשהוא רוצה לנשוך מישהו, ככה מחדל את השיניים שלו ומתנפל. פה לא יחרץ כלב לשונו, אפילו שהיה במצרים כזה צעקה גדולה, וכמו שאומרים בעלי הסכנים עם בעלי התוספות, שהגמרא אומרת שמתי שמלאך המוות מסתובב בעיר, הכלבים צועקים, כי הם מרגישים את הדבר. ופה הרי מלאך המוות היה, כי הרי מתו כל הבחורים, אבל לכל בני ישראל לא יחרץ, בפירושו לא ישנן. עכשיו רש"י מחזק את דבריו, מביא הרבה מקורות שהמילה יחרץ בכל מיני הטיות, פירושו זה מלשון לשינון וחד. לכן כתוב ביהושע, לא חרץ לבני ישראל לאיש את לשונו. עכשיו מדובר בנס הידוע של שמש בגבעון דום, עכשיו המסופר שאף אחד מהאומות לא פגע בעם ישראל, אז כתוב לא חרץ, אף אחד לא חיבד את לשונו, לא שינן.
או השם נתן אותו.
בוודאי. ואני יוצא בתוך מצרים, נראה עוד מעט בהמשך, יש התייחסות יותר מפורט ממה שאתה אומר. הדוגמה השנייה של רש"י מביא זה מספר שמואל, כתוב אז תחרץ. שם מדובר שדוד המלך שאל את הקדוש ברוך הוא מה יהיה, האם עליי לצאת להילחם עם הפלישתים? אמר לה הקדוש ברוך הוא, מתי שתשמע את הקול שלהם אז תחרץ. מה זה אז תחרץ? תשתנן, אז תחדד את החרבות. או דוגמה נוספת מדרש מישעיהו הנביא, כתוב למורק חרוץ. שם מדובר על כלי מסוים שיש לו חריצים וחוד, קוראים לזה מורג. מורק חרוץ זה המורק כשהוא חד, שנון. עוד דוגמה נוספת מדרש ממשלי, מחשבות חרוץ. מה שלמה המלך מתכוון? אדם חריף ושנון, אז הוא יש לו מחשבות חרוץ, מחשבות של אדם שנון מאוד. עוד פסוק אחרון שגם זה ממשלי, כתוב יד חרוצים תעשיר. מי הם החרוצים? זה חריפים, סוחרים שנונים. אז רואים כמו שאתה אומר מישהו שהוא חרוץ, איך בא המילה חרוץ? זה אותו שורש, אדם שהוא חרוץ, פירושו שהוא שנון, הוא זריז, הוא חד, הוא חד לשון, זה הכל בא מאותו שורש. סוג לא, עוד מילה אחת, אשר יפלה, מה שכתוב כאן, זה יבדיל, זאת אומרת, תהיה אפליה ברורה בין המצרים לבין היהודים במכה הזו שמכת בכורות. פסוק ח', וירדו כל עבדיך אלה אליי, והשתחוו לי לאמור, צא אתה וכל העם אשר ברגליך. ואחרי כן אצא, ויצא מעם פרעה בחרי אף. אומר רש"י, וירדו כל עבדיך, מה אומר פה משה רבינו לפרעה? אומר לו שיגיע מכת בכורות, כל העבדים ירוצו אחריי להגיד, תצאו ממצרים. האמת שמי רץ אחרי משה? לא העבדים, אלא פרעה בעצמו רץ. למה הוא לא אומר וירדת אליי? אומר רש"י, חלק כבוד למלכות. שהרי בסוף ירד פרעה בעצמו אליו בלילה, ויאמר קום וצאו מתוך עמי. ולא אמר לו משה מתחילה, פה בהתראה משה רבנו לא אומר לו בפנים, וירדת אליי והשתחווית לי. כי בכל אופן, אנחנו כבר למדנו שהקדוש ברוך הוא הזהיר את משה מתחילת הדרך, שייתן כבוד לפרעה בתור מלך. אשר ברגליך, מה הכוונה? הולכים אחר עצתך בהילוכך. העבדים אשר ברגליך, העם אשר ברגליך, פירושו שאלה שהולכים אחריך. ואחרי כן אצא עם כל העם מארצך, ואחרי שתרוץ אחריי, לבקש לצאת, רק אז אני אצא. ויצא מעם פרעה, מי יצא מעם פרעה? משה רבינו. שגמר דבריו, יצא מלפניו, בחרי אף. מי יצא בחרי אף? מי יצא בכס? מי משה? אז שאמר לו, אל תוסף רואות פניי. פרעה אמר לו, אתה הולך מפה, זה יד משה יצא. אז זה כשהפרעה אומר למשה, אתה דיבר אליו חריף, לא תראה. אז במקום, באמת, אומר, נכון, אני יותר לא יחזור אליך פה לארמון, ובמקום הייתה לו את ההתגלות האלוקית הזו שיהיה מכת בכורות. במקום הוא אמר לו את כל זה, ויצא בכעס, ברוגז. זה עדיין בהמשך באותו מאמר.
בהמשך שהוא אמר לו לצאת.
פסוק ט' ויאמר אדוני אל משה, לא ישמע לכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים. אומר רש"י למען רבות מופתי, אומר רש"י מופתי שניים, המילה מופתי זה מיעוט רבים, זה שניים. רבות, זה בא להוסיף, זאת אומרת ששלושה בסך הכל. איזה שלושה מכות עדיין צריכים לבוא? אומר רש"י הוא מפרט אותה, מכת בכורות וקריאת ים סוף, ולנער את מצרים. קריאת ים סוף זה מופת שהיהודים ינצלו, לאחר מכן שהים נסגר והמצרים מנערים אותם בתוך הים, זה עוד מופת, זה שלושת המופתים הבאים שצריכים לבוא על פרעה ועל מצרים. פסוק י', משה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה, ויחזק אדוני את לב פרעה, ולא שילח את בני ישראל מארצו. ויאמר אדוני אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור. מה החיבור בין שני הפסוקים הללו? אומר רש"י כך, משה ואהרון עשו וגומר, כבר כתב לנו זאת בכל המופתים, כל המופתים כתוב שמשה עשה את מה שהשם אמר, אהרון עשה, ולא שנעה כאן, התורה לא שנתה את זה ואמרה את זה פעם נוספת כאן, אלא בשביל לסומכה לפרשה שלאחריה, התורה רוצה להצמיד ולומר, בגלל שמשה ואהרון עשו את כל המופתים, לכן, ויאמר השם אל משה, לכן היה להם התגלות כזו, כשהיא באה כרגע זה כעין שכר, במיוחד לאהרון, כפי שרש"י ממשיך ואומר, ויאמר השם אל משה ואל אהרון, בשביל שאהרון עשה וטרח במופתים כמשה, חלק לו כבוד זה במצווה ראשונה, שכללו עם משה בדיבור. זה המצווה הראשונה מכל התורה, אנחנו כרגע הולכים ללמוד את המצווה. עד פה זה סיפורי תורה, מתחילת ספר בראשית עד פה זה סיפורים. מפה זה המצווה הראשונה שעם ישראל הצטוו, ובמצווה הראשונה אהרון שותף עם משה כשכר על זה שהוא טרח במופתים כמו משה רבנו. בארץ מצרים, מה צריך להגיד את המילים בארץ מצרים? לכאורה, גם אם לא היה כתוב את המילים בארץ מצרים, כל אחד יודע שהם עוד לא יצאו ממצרים, אז הדיבור הזה נאמר במצרים. היה יכול להיות כתוב, ויאמר השם אל משה ולאהרון לאמור. אומר רש"י, הדגש בארץ מצרים זה חוץ לכרך, לא כתוב בעיר מצרים, אלא בארץ. המילה בארץ באה להדגיש לנו, זה היה אמנם בארץ הכללית של מצרים, אבל לא בתוך העיר, זה היה מחוץ לעיר. למה חייבים להגיד שזה היה מחוץ לעיר? או הנה אלא בתוך הכרך, אולי זה היה בתוך העיר של מצרים. תלמוד לומר, למדנו כבר לפני זה במכות קודמות, כצאתי את העיר בגומר. שמשה אמר לפרעה, כשאני אצא מהעיר, אז אני אתפלל אליך לבקש על המכה שתרד. ככה למדנו קודם, כשהיה אחרי מכת ברד, בסוף פרשת וירא, משה רבנו אומר לו, כצאתי את העיר, אפרוס כפי אל השם, והקולות יחדלנו בגומר. כן? אז אם משה רבנו אמר להם פרעה, אומר רש"י, ומה התפילה קלה לא התפלל בתוך הכרך, לפי שהייתה מלאה גילולים, דיבור חמור כזה, לא כל שכן, כרגע בא להיות כאן ציווי על מצווה ראשונה שבתורה, בוודאי ובוודאי שזה לא יאמר למשה ולארון בתוך העיר שיש שם עבודה זרה, אלא בוודאי שזה היה מחוץ לעיר. מהי המצווה הראשונה, אומר לנו התורה, פסוק ב', החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מסביר רש"י מה המצווה ומה נאמר פה בפסוק. החודש הזה, אומר רש"י, קודם כל החודש זה מלשון התחדשות. התחדשות של מה? של הירח. מה זה הזה? התחדשות, התחדשות. בדרך כלל שאתה אומר את המילה הזה, פירושו שאתה יכול להצביע עם היד ולהראות דבר מסוים שעליו אתה מדבר. אומר רש"י, הרע ולבנה בחידושה. הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו את ההתחדשות של הירח, איך שהיא נולדת, ואמר לו, כשהירח מתחדש יהיה לך ראש חודש. זה המצווה הראשונה, המצווה הראשונה שהצטוו איך מקדשים את הירח ואיך קובעים מתי יהיה ראש חודש. זה אבל לא הפירוש הפשוט של הפסוק. הפירוש הפשוט של הפסוק מהו? אומר רש"י, ואין מקרא יוצא מדי פשוטו, מה הפשטות של הפסוק? על חודש ניסן אמר לו. אמר לו הקדוש ברוך הוא עכשיו על חודש ניסן. מה הוא אומר לו? זה יהיה לכם, זה יהיה ראש לסדר מניין החודשים. למרות שניסן זה לא ההתחלה של השנה, כי נלמד בעזרת השם בהמשך, בהמשך התורה בספר הזה, כשנגיע בעזרת השם לפרשת משפטים, ושם מדובר על החגים, באיזה תקופות בשנה הם מתקיימים, שם כתוב חג האסיף. אנחנו אומרים חג האסיף זה החג שאוספים את כל התבואה הביתה, איזה חג זה? סוכות. וכתוב חג האסיף, מתי זה? בצאת השנה. מה זה בצאת השנה? בסוף השנה. זאת אומרת, תשרי זה סוף השנה הקודמת ומתחילים שנה חדשה. אז ניסן הוא לא תחילה של שנה, ניסן הוא בדיוק באמצע. זה בא התורה ואומרת לנו, למרות שניסן הוא לא תחילה של שנה, אבל זה יהיה לכם ראש לסדר מניין החודשים. כשמתחילים למנות החודשים, מה יהיה הראשון? ניסן. שיהיה אייר קרוי שני, סיוון שלישי וכן הלאה.
עכשיו הוא 11.
נכון. אז מה צריך היה הקדוש ברוך הוא להראות לו? חוזר חזרה רש"י לפירוש הראשון, שהוא פשוט הראה לו את ההתחדשות של הירח. הוא אמר לו, אז זה, למה היה צריך להראות לו אז זה? למה להגיד לו, תדע לך, תחדש את הירח מתי שהוא נולד, למה צריך להראות לו את זה? אומר רש"י, נתקשה משה על מולד הלבנה, באיזה שיעור תראה ותהיה ראויה לקדש. מה הגודל שצריך להיות לירח כדי שיוכלו כבר בית הדין בכל הדורות להגיד, הנה זה כבר ראש חודש, מה הגודל שצריך להגיע אליו? והראה לו באצבע את הלבנה ברקיע ואמר לו, כזה ראה וקדש. הראה לו את הירח, ושמשה רבנו גם ידע להעביר את זה לדורות הבאים, מה הגודל שהוא נחשב לראש חודש. שואל עכשיו רש"י שאלה, וכיצד הראה הוא? כדי לראות ירח צריך להיות חושך, הרי באמצע היום אם תצא לא תראה את הירח. על אחת כמה וכמה שלא תראה ירח שהוא רק נולד, שהוא מאוד מאוד קטן, חייב יש לזה חושך כדי לראות הירח. נשאלת השאלה, אז מה נגיד לפי זה מתי היה הציווי הזה למשה? בלילה, בחושך. אומר רש"י, זה אי אפשר להגיד, למה? והלא לא היה מדבר עמו אלא ביום שנאמר, כתוב, היי ביום דיבר השם. למדנו את זה כבר לפני זה, כשהייתה ההתגלות הראשונה של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בתחילת ההתגלות בפרשת וירא, שהתגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אז מה כתוב שמה? ויהי ביום דיבר השם אל משה בארץ מצרים. מה זה ביום דיבר? וזה לומדים שמתי היה הדיבור?
ביום.
או רש"י מביא עוד מקורות, כתוב ביום צוותו, או מן היום אשר ציווה השם והלאה. אז רואים שההתגלויות האלוקיות למשה היו ביום. אז אם כך, בוודאי גם, לא צריך לחזור על זה בכל התגלות והתגלות, אז בוודאי גם ההתגלות הזו הייתה ביום. אז איך הראה לו ביום? אז אפשר להגיד שהיה כאן ניסים ונפלאות שהוא ראה גם ביום, אבל אומר שלא צריך להגיע כאן לניסים ומופתים, אפשר להלביש את זה גם בדרך הטבע, אלא סמוך לשקיעת החמה נאמרה לו פרשה זו. האמרה הייתה סמוך לשקיעה, זה היה אמנם יום, והראו עם חשיכה, ואיך שנהיה חושך, אז הוא הראה לו למה הכוונה, איזה ירח צריך לראות. אחר כך בא ציווי נוסף, אחרי שסיימנו, זה הציווי הקודם, איך מקדשים את הירח, וחודש ניסן הוא החודש הראשון. עכשיו בא הציווי על קורבן הפסח. דברו אל כל הדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית. מדובר החודש הזה, על איזה חודש מדובר? על חודש ניסן. אז מה הוא אומר להם? שבעשור לחודש הזה, ביוד בניסן, צריך כל אחד לקחת סה. אומר רש"י, דברו אל כל הדעת, דברו זה לשון רבים. מי זה שמדבר? שואל רש"י שאלה, וכי אהרון מדבר? האם אהרון הוא זה שמדבר לבני ישראל? ולא כבר נאמר, אתה תדבר. מה, אמנם כתוב כאן את הלשון ברש"י, לא כבר נאמר, אתה תדבר, אבל המפרשים אומרים שהכוונה היא, לרש"י מתכוון כאן לפסוק שכתוב בפרשת כי תישא, אמנם בסגנון קצת שונה ממה שרש"י מביא, כתוב שם ויאמר השם אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור. איפה כתוב הביטוי אתה תדבר? הביטוי אתה תדבר, למדנו את זה כשהוא ציווה אותם ללכת לפרעה, כתוב ויאמר השם אל משה, אתה תדבר את כל אשר אצווך, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. אי אפשר להגיד שרש"י מתכוון לביטוי הזה, כי פה זה דיבור לפרעה. אז לפרעה משה דיבר, אבל לא לבני ישראל, גם אהרון דיבר, אז הכוונה היא לאותה פסוק שמדובר על בני ישראל. על כל פנים רואים שמשה רבינו הוא זה שממונה להגיד את הציוויים לבני ישראל. אז למה כתוב כאן דברו לשון רבים?
שניהם.
אלא חולקים כבוד זה לזה כשממדו ביחד. אחד, ואומרים זה לזה למדני. אחד אומר, אתה שמעת הרי, נו מה אמר השם, אחד אומר לשני, אבל לא, אתה היית, אתה שמעת מה אמר, והדיבור יוצא מבין שניהם כאילו שניהם מדברים. ומה היה הדיבור? דברו אל כל הדת ישראל לאמור בעשור לחודש, לא שהדיבור יהיה בעשר לחודש, לא שהם יחכו עד י' בניסן ואז יספרו ליהודים את מה שנאמרו, אלא דברו היום בראש חודש, שיקחו בעשור לחודש. אם היה כתוב דברו אל כל הדת ישראל בעשור לחודש הזה לאמור, אז היינו אומרים שהם יגידו, אבל כתוב דברו אל כל הדת ישראל לאמור, שבעשור לחודש הזה ויקחו. אז מה זה הזה? אומר רש"י, פסח מצרים מקחו מבעשור. במצרים היו חייבים לקחת את השה ביוד בניסן כל אחד לביתו, ולא פסח דורות, אבל בכל הפסח שיעשו במשך הדורות עד וכל הדורות כולם, זה לא היה את המצווה הזו לקחת את השה ארבעה ימים קודם מיוד בחודש. זה לא שהיה, האמת ככה, בכל קורבן במשך כל הדורות שיהודים מביא קורבן לבית המקדש שהיה ובעזרת השם שיהיה, חייבים כל קורבן שיהיה לו ארבעה ימים לפני הקרבה בדיקה מדוקדקת שאין בו מום והוא כשר ושלם ותמים. אבל לא צריך שכל אחד שמביא קורבן ייקח את השה אליו הביתה, ישמור עליו ארבעה ימים. אלא יש באותו מקום שאתה קונה בהמות לקורבן, אז יש שם כשרות, יש שם אדם שהוא ממונה על כך, וכשאתה קונה את הבהמה אז אומרים לך זה בהמה שכבר עברה הבדיקה ובסדר גמור. פה היה ציווי מיוחד שכל אחד צריך באופן אישי לקוח את הבהמה אליו, להחזיק את זה אצלו בבית ארבעה ימים. ועוד מעט נבין בפסוק הבא מדוע.
בתוך הבית
שלי. לבית אבות, אומר רש"י למשפחה אחת. כל ראש משפחה זה בית אבות, מתחתיו יש הרבה משפחה גדולה, שה אחד לכל בית אבות. מה יהיה? הרי שהיו מרובין, אם יש למשל משפחה בלעין הרע עם כמות גדולה, אז על שה אחד לא יכולים להשתלט כל כך הרבה, לא יישאר לאף אחד אפילו כזית לאכול. יכול שה אחד לכולם? תלמוד לומר שה לבית. בית אבות זה כמו ראש המשפחה, בוא נגיד ככה, יעקב אבינו הוא ראש המשפחה, אצלו זה בית אבות. ליעקב אבינו יש 12 שבטים ולכל אחד מהם יש בלעין הרע הרבה, אז אי אפשר לקחת שה אחד לבית אבות ליעקב אבינו ולכל משפחתו לא יספיק. אז אם המשפחה היא גדולה, שה לבית, אז תיקח בית ראובן, ניקח לעצמו שה, ובית שמעון ניקח לעצמו שה וכן הלאה. פסוק ד', ואם ימת הבית מיות משה, ולקח הוא שכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות. איש לפי אכלות תחוסו על השה. מה יהיה הפוך אם המשפחה היא כל כך מצומצמת, יש אבא ואמא ובן וזהו, זה כל המשפחה. יקחו שה אחד, לא יוכלו להשתלט עליו, זה יישאר להם והרי אסור להשאיר ממנו עד הבוקר. מה הם עושים? הולכים ועושים מינוי למשפחה נוספת, הם מצטרפים עם השכנים ועושים ביחד, זה מה שרש"י אומר. ואם ימת הבית מיות משה, ואם יהיו מועטים מיות משה אחד, שאין יכולים לאוכלו ויבואו לידי נותר, הם לא יספיקו לאכול, ואם הם ייקחו את זה לבד יישאר, ולקח הוא שכנו וגומר, מה הכוונה? תצטרף את השכן שלך וביחד יהיה לכם עשה. זהו משמעו לפי פשוטו. ועוד יש בו מדרש, אומר שיש כאן מדרש נוסף. כל העניין הזה של הסב של קורבן פסח היה מינויים. זאת אומרת, לפני שחיטה היה רשימה מי הם המנויים על הסה הספציפי הזה. מה יהיה עכשיו? מי שנהיה מנוי אז יודע שבליל הסדר
מסודר.
אוכלים ביחד ויש איפה לאכול יחד. מה יהיה אם אחרי שאני נהייתי מנוי אצל מסה מסוים, החלטתי באמצע לו, באו אליי חברים חדשים לירושלים, אני רוצה להיות עכשיו מנוי, לבטל את המינוי פה ולעבור מינוי למקום אחר. אומרת לנו התורה, אתה יכול לעשות את זה בתנאי שעוד לא נשחט הקורבן. כשעדיין קוראים לו סה, הוא תשלם, אתה יכול להחליט לעבור ממינוי למינוי. אבל אחרי שחיטת הקורבן, אתה היית מנוי על הבהמה הזו לפני שחיטתה, קורבן הפסח, אז עליה גם ממנה תאכל ולא תאכל לעבור לבית אחר. זה מה שרש"י אומר עכשיו. ועוד יש בו מדרש ללמד שאחר שנמנו עליו, אחרי שאתה מנוי על הסה, יכולים להתמעט ולמשוך ידיהם ממנו. אתה יכול לבטל את המינוי ולהימנות על סה אחר, אבל בתנאי שהסה חי. אבל אם באו למשוך ידיהם ולהתמעט מיות מסה, אם רוצים להתמעט, זאת אומרת להוריד מינוי, מיות מסה, מה הכוונה? התמעטו בעוד הסה קיים ביותו בחיים. ולא מי שנשחט, אחרי שהוא נשחט הוא כבר לא סה, הוא כבר בשר. כל מה שקוראים לו סה, אתה יכול להחליף מינוי.
סה זה בחיים.
מה זה במכסת נפשות? מה פירוש המילה במכסת? אומרה שהיא חשבון. המילה מכסת זה חשבון. במכסת נפשות עשו חשבון, חישוב כמה נפשות, כמה גודל עשה, כדי שזה יהיה תואם כמות הבשר לכמות המשותפים. לכן מביא רש"י דוגמה, כתוב בפסוק, נלמד זה בעזרת השם בסוף, בספר ויקרא, כתוב שמה מכסת הערכך, מה זה מכסת הערכך? חשבון של ערך. רואים שם גם שמכסת זה חשבון. לפי אוכלו הראוי לאכילה, מה הכוונה? פרט לחולה ולזקן שאינו יכול לאכול כזית. אם יש אדם חולה או אדם זקן והוא רוצה לעשות קורבן פסח לבד, הוא אפילו לא יכול לאכול כזית, הוא לא יכול. זאת אומרת שכשטן מכניס מישהו בחישוב שהוא מנוי על הבהמה או שהוא לוקח על עצמות הבהמה, הוא חייב שהוא יהיה אחד שראוי לאכול. ממה זה נראה בפסוק הבא? ממה לוקחים את זה? תחוסו? מה זה כוונה תחוסו על הסה? לא תחוסו מלשון תחמולו, תרחמו, אלא תחוסו זה נמחף, תתמנון, תהיו מנויים על הסה. פסוק ה', סה תמים זכר בן שנה יהיה לכם, מן הכבשים ומן העיזים תיקחו. אומר רש"י, תמים בלא מום, בן שנה לא רק ביום ההולדת שלו, אלא כל שנתו קרוי בן שנה, כלומר שנולד בשנה זו, כל השנה הראשונה שלו. מן הכבשים ומן העיזים, זה לא שצריך לקחת שניים, אלא או מזה או מזה, שאף עז קרוי סה, שנאמר וסה עיזים. פסוק ו', והיה לכם, אמרנו הרי שצריך לקחת בעשור לחודש את הסה. עכשיו מה עושים איתו? לא אמרנו מה עושים איתו. אומרת לנו התורה פסוק ו', מה עושים איתו? והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה. ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. בעשרי בניסן לקחתם את הסה לבית שלכם. תשמרו עליו, מה פירוש תשמרו עליו? תבדקו אותו שהוא שלם עד י"ד בחודש. ארבעה ימים הוא צריך להיות אצלכם בבית. אומר רש"י, והיה לכם למשמרת. המילה למשמרת יכול להיות לה כמה וכמה משמעויות. לפעמים למשמרת יכול להיות, אני אומר למישהו משהו, קח את זה, זה למשמרת, די אם תגנוז את זה בבוידים שלך ותשמור אותו לא יודע לכמה זמן. לפעמים אני יכול להבין, שתגיד, זה יהיה לך למשמרת, תגנוז את זה בראש שלך, תזכור את זה לדורי דורות. מה הכוונה פה והיה לכם למשמרת? אומר רש"י, זהו לשום ביקור. ביקור, אומר, תעשה ביקורת, תבדוק שהוא שלם. שטעון ביקור מימון ארבעה ימים קודם שחיטה. ארבעה ימים צריך כל אחד לבקר את הבהמה שלא יהיה בו. שואל רש"י שאלה, ומפני מה הקדים לקיחתו לשחיטתו ארבעה ימים? למה צריך כל אחד לקחת מה שלא ציווה כן בפסח דורות? בפסח שיעשו במשך כל הדורות אין ציווי כזה שכל אחד צריך לקחת את הסה. למה רק במצרים? התשובה לשאלה הזו תגיע בסוף דברי רש"י. לפני התשובה הוא נותן הקדמה. וקודם כל תדע לך שלקורבן פסח הייתה מטרה. המטרה לא הייתה רק שיהיה להם מה לאכול באותו לילה. זו מטרה שולית. המטרה העיקרית הייתה כדי לזכות אותם במצוות ולהפריד אותם מהעבודה זרה והאלילויים שהיו במצרים. זו הייתה המטרה. זו ההקדמה. אחרי ההקדמה הזו תבוא התשובה למה ארבעה ימים. אומר השיקה, היה רבי מתיה בן חרש אומר, הרי הוא אומר, כתוב בפסור כך, ואעבור עלייך וארך והנה איתך את דודים. הקדוש ברוך הוא אומר, זה פסוק שמופיע בספר יחזקאל, הקדוש ברוך הוא אומר, ראיתי שהגיע הזמן להראות לכם, לעם ישראל, שאני הדוד שלכם. דוד זה אהבה, אני אוהב אתכם. כן? במילים אחרות אומר רש"י, הגיע שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו. ולא היו בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו. הם ערומים, אין מצוות בעם ישראל במצרים, 210 שנה שקועים בעבדות, שנאמר ואת עירום ועריה. זה כתוב ביחזקאל בהמשך לפסוק הקודם שרש"י הביא, לא, זה פסוק לפני, כתוב ואת עירום ועריה, אחר כך כתוב והנה הגיע עד ודין, ונתן להם שתי מצוות. תן הקדוש ברוך הוא ליהודים שתי מצוות שהם לא יהיו ערומים. מהם שתי המצוות? דם פסח ודם מילה. איזה מילה? שמלו באותו הלילה. באותו לילה שהיו בליל הסדר במצרים, עשו ברית מילה במצרים, שנאמר, איפה רואים שהיה ברית מילה? כתוב ומתבוססת בדמייך. פסוק אחד קודם לפני זה כתוב שעם ישראל מתבוססים בדם, דמייך לשון רבים, בשני דמים. ואומר, מביא רש"י מקום נוסף שכתוב אצל הנביא זכריה, גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך, מבור אין מים בו. הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל, האסירים, הוציא אותם מהבור. איך הוא הוציא אותם? בדם בריתך. היה להם דם של ברית מילה, כן? עד פה זה היה הקדמה, שקורבן פסח המטרה שלו היא לא רק בשביל האכילה, אלא פשוט להמיס עליהם מצוות ולהפריד אותם מעבודה זרה. עכשיו למה ארבעה ימים? עכשיו באה התשובה. כשהיו שטופים בעבודה זרה, עם ישראל היו שקועים בעבודה זרה מעל הראש, מה שנקרא, אמר להם, משכו וקחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צון של מצווה. למה ארבעה ימים? כדי לנתק מישהו מעבודה זרה ולהיות בטוח שהנתק הוא לא ככה אתה מהמם אותו ואומר תעזוב, אלא הוא עשה את הנתק והוא החליט באמת להתנתק, זה לוקח ארבעה ימים. למה ארבעה ימים? אז כאן רש"י אפילו לא צריך להגיד, הוא סומך על הזיכרון שלנו. אנחנו למדנו בתחילת התורה בספר בראשית, אומרים זה כל בוקר בתפילה את העניין של עקדת יצחק, כן? שם כתוב שהקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם אבינו ואומר לו, קח את הבן שלך, את יחידך שרעבת, ועלהו לעולה. כן, זה דבר שאתה בא, אם הוא היה בא ואומר לו, קח את הבן שלך עכשיו, תעלה אותו לעולה. אם אברהם היה עושה את זה ככה במקום, אז מה היינו אומרים במשך כל הדורות? היה לו ברירה, אני יודע, התגלה, אולי היה אפילו זמן להקל, הוא עשה. מתי בפועל היה ניסיון של העקדה? כמה ימים עברו מאז הגילוי?
ארבעה ימים.
איך רואים? כתוב מפורש, והיא ביום השלישי, וישים אברהם בבוקר, והיה יום השני, והתחיל לצאת לדרך. והיא ביום השלישי, אז שם רש"י גם אומר, למה שלושה ימים? רש"י שם אומר בספר בראשית, למדנו את זה כבר, שהקדוש ברוך הוא רצה להגיד לו, שזה לא מהמם אותך, אלא נותן לך זמן. רואים שזמן זה ארבעה ימים. מזה אנחנו גם רואים פה. עם ישראל היו שטופים בעבודה זרה, אם היה בא ואומר להם, קחו את האליל הזה שאתם שטופים בו, תשחטו אותו מיד. הם אומרים, הם לא היה להם זמן לחשוב. נתן להם ארבעה ימים שזה יהיה אצלהם בבית, ומעכלים ארבעה ימים שהולכים עכשיו לגמור עם האלילים, ואז הדבר מפנימים את זה בצורה יותר חזקה.
זה היה אחרי שהם יצאו ממצרים, כמה זמן אחרי שהם?
זה לא היה אחרי שהם יצאו, זה היה במצרים.
ולקראת יציאתם.
לפני יציאתם. שחטו אותו וגומר, אומר רש"י, וכי כולם שוחטים? מה זה שחטו אותו? הרי לא כולם, שאתה מביא קורבן פסח, יש שוחט אחד לקבוצה גדולה. אלא אומר רש"י, מכאן ששלוחו של אדם כמותו. אז אם השוחט שוחט בשביל כולם, כאילו כולם שחטו, לכן כתוב שחטו לשוחט. קהל עדת ישראל, למה שלושה ביטויים? אומר רש"י, קהל ועידה בישראל, מכאן אמרו, פסחי ציבור נשחטים בשלושה כיתות זו אחר זו. יש מצווה מיוחדת, שלא משנה כמה יהיה הקהל ומה הגודל שלו, השחיטה צריכה לעשות בשלוש קבוצות. נכנסה כת ראשונה, בזמן שבית המקדש היה קיים, ננעלו דלתות העזרה וכולי, כדי איתה בפסחים, וצריך בפסחים מתארים את זה, שהיו חייבים להתחלק לשלוש קבוצות. מאיפה למדים את זה? קהל, עדת, ישראל. קהל, עדה וישראל, זה מרומז פה. בין הארבעים, מתי צריך לשחוט את הקורבן? בין הארבעים. מה זה בין הארבעים? למה קוראים לזה בין הארבעים? ערב, אנחנו יודעים מה זה. ארבעים כאילו שני ערב. ובין הערב הזה לערב הזה, בדיוק בין הארבעים, תעשה את זה. מה זה הבין הארבעים הזה? למה קוראים זה ערב וערב? אבל רש"י מסביר, אנחנו משתמשים ככה בבין הארבעים, לפחות נדע מה זה פעם אחת בינתיים, כן? אבל רש"י ככה, משש שעות ולמעלה, מהשעה השישית של היום, דיינו, מהצהריים עד הלילה, קרוי בין הארבעים. למה? הוא מסביר רש"י פשוט, שהשמש נוטה לבית מבואו לערוב. מהחצות מתחיל כבר להיות נסיגה. תחילת הנסיגה שהשמש מתחילה קצת לרדת כבר לא חם כל כך, זה הערב הראשון, מתחיל כבר להיות ערב. מתי יהיה סיום, מתי יהיה ערב? כשתהיה השקיעה זה כבר יהיה ערב. אז בין ההתחלה, בין התחלת הנסיגה מחצות, זה הערב הראשון, ואחר כך תהיה השקיעה המוחלטת, זה הערב השני, בין זה לבין זה, זה נקרא בין הארבעים.
זאת אומרת, מאיזה שעות
עד
איזה שעות?
מהשעה השישית של היום, מחצות היום. זה לא נכון יהיה להגיד 12, וגם לא יהיה נכון להגיד 1, זה משתנה בין קיץ וחורף, כי ידוע ששעות ביהדות זה לא שעה של 60 דקות, אלא זה שעה, קוראים לה שעה זמנית. לוקחים פשוט את הזמן מהנץ החמה עד השקיעת החמה, מחלקים את הזמן הזה 12 חלקים, וכל חלק זה שעה, פעם זה יכול להיות 70 וכמה דקות, פעם זה יכול להיות גם, כן, משהו כזה. ולשון בין הארבעים נראה בעיניי, למה קוראים לזה בין הארבעים? אותם שעות שבין עריבת היום לעריבת הלילה. עריבת היום, מה זה עריבת היום? בתחילת 7 שעות, מתחיל להיכנס לשעה שביעית, דהיינו עברו 6 שעות, אתה נכנס לשעה השביעית של היום, דהיינו מתחיל הערב הראשון, מכי אי נטות צללי ערב. ועריבת הלילה, מה זה הערב השני? בתחילת הלילה, זה כבר בשקיעה, ממש. אז בין זה לבין זה, זה נקרא בין הארבעים. פירוש המילה ערב, לשון נשף וחושך, כמו ערבה כל שמחה. ערבה כל שמחה זה פסוק שכתוב אצל הנביא ישעיהו, הוא רוצה להגיד שכל השמחות התבטלו. אנחנו רוצה להגיד כל השמחות התבטלו, ערבה כל שמחה, כל השמחות החשיכו. פירושו שרואים שהמילה ערב זה נקרא חושך. פסוק זין, אחרי שלמדנו שצריך לשחוט את הבהמה בי"ד בניסן אחר הצהריים, אומר לנו התורה, ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. לוקחים מן הדם, אומר רש"י, ולקחו מן הדם, זו קבלת הדם, לא לקחת מהדם ביד, אלא אתה מקבל את הדם. איך אתה מקבל את זה? יכול ביד. תלמוד לומר אשר בסף, אנחנו נלמד על זה בעזרת השם בפסוקים הבאים, לא בשיעור שנלמד היום אלא בפסוקים הראשונים שנלמד מחר. כתוב שם במפורש שלוקחים בדם אשר בסף. מה זה סף? סף זה כלי, ושוחטים, תופסים כלי והדם יורד לכלי, אחר כך לוקחים מהדם הזה ושמו את זה על המזוזות. מה זה מזוזות? אומרה שהיא מזקופות, אחת מכאן לפתח ואחת מכאן, שני הקרשים שעומדים בכל פתח, אחד בצד ימין, אחד בצד שמאל, קוראים לזה הזקופות הללו, זה נקרא מזוזות. מה זה המשקוף? אומרה שהוא העליון, מה שנמצא למעלה קוראים לו משקוף. למה? שהדלת שוקף עליו כשסוגרים אותו. הדלת כל פעם מקבל חוותה. ממה הוא מקבל חוותה? מהחלק העליון שהדלת נתקעת בו. לינטאו בלז, לינטאו זה המשקוף. למה קוראים לזה משקוף? לשון שקיפה, חוותה. כמו כל עלה נידף, כתוב כל עלה נידף, כשיש קולות שעלה אחד אף נתקע בעלה השני, אתה שומע תרש הזה, כן? כשמושים האלה. המילה נידף, איך מתרגם את זה שם במקום אונקלוס? טרפה דה שקיף. טרפה זה עלה, דה שקיף. מה זה שקיף? כמו משקוף. מה הכוונה? נידף, אחד נידף בשני, רואים שמשקוף זה מלשון חוותה והעדפה. עוד דוגמה נוספת, כתוב חבורה, חבורה אתה מקבל מכה. איך התרגום אומר? משקופי. אתה מקבל מכה, קוראים זה משקופי, אז זה פירוש משקוף. על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, באיזה בתים צריך לשים את הדם? אומר רש"י, רק בבית שאתה אוכל, ולא על משקוף ומזוזות שבבית התבן או בבית הבקר. אתה לא צריך ללכת לכל החדרים, לכל המחסנים, לכל הדיר וכו', שהם דרים בתוכם, רק איפה שאתה גר, איפה שאתה נמצא. פסוק ח', ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. מרש"י, את הבשר ולא גידים ועצמות. אם אתה אוכל, יש גידים שהם יבשים לגמרי, כמו כתוב גידי הצוואר אצל הכבש, זה כמו עץ. אז אם אתה אוכל רק את זה, לא קיימת מצוות קורבן פסח, צריך לאכול בשר. על מרורים, מה זה מרורים? אמרה שכל עשב מר נקרא מרור.
יש מצווה לאכול בשר?
בליל הסדר, מדובר קורבן פסח, ודאי.
ממש כמו במסעדה.
וציוון לאכול מרור, למה אמרו להם לאכול מרור בליל הסדר? זכר למררו את חייהם, לזכור את המרירות שהיה במשך העבדות במצרים. פסוק ט', אל תאכלו ממנו נע, הוא בשל מבושל במים, כי אם צלי אש, ראשו על קראה ועל קרבו. מרש"י, אל תאכלו ממנו נע, מה זה נקרא נע? נע זה שאינו צלוי כל צורכו, שזה יהיה צלוי ככה חצי כן חצי לא, קורא נע בלשון ערבי. הוא בשל מבושל, גם אסור לאכול. כל זה בעזרת לא תאכלו. המילה אל תאכלו הולך גם על נע וגם לא לבשל את הבשר, אלא דווקא צליץ. לא לבשל את זה במים. מניין לשאר משקים?
איפה אני יודע שאסור לבשל את זה גם במיץ תפוזים או במיץ שקוליות? כן, איפה יודעים? כתוב הרי במים.
תלמוד לומר הוא בשל מבושל מכל מקום. המילה הוא בשל מבושל, זה בא לרמז המילה בשל לכל פעול, איזה אופן שלא יהיה בישול.
לא רק במים.
כן. כי אם צלי יש, למדנו כבר את המילה צלי יש בפסוק ח', למה צריך להיות כתוב עוד הפעם כי אם צלי יש בפסוק ט', אומר רש"י למעלה גזר עליו במצוות עשה, וכאן נוסיף עליו לא תעשה. זאת אומרת שאוכלים את הבשר אצלי יש, מקיימים גם מצוות עשה, וגם מקיימים מצוות לא תעשה, כי יש עזרה לא לאכול את זה בצורה אחרת. אל תאכלו ממנו כי אם אצלי יש. כן, כן, ודאי. ראשו על קרעיו, צולעו כולו כאחד עם ראשו, ועם קרעיו ועם קרבו. עכשיו כמובן צריך לנקות, אם אתה תיקח את הכבש אחרי השחיטה ותצלה אותו כמו שהוא, יש לו בפנים את כל הפרש שצריך לכלוך שצריך לנקות, אז ודאי צריך לנקות אותו, אבל יש בפנים את בני המעיים שאפשר לאכול אותם. אומר רשו, בני מאב נותן לתוכו אחר הדחתם, אתה מוציא את זה מבפנים, אתה מנקה את זה היטב, ואחר כך רשו אומר, אתה נותן אותו לתוכו, למרות שההלכה לא כך. כי בהלכה כתוב, יש בגמרא מחלוקת בין רבי יוסי הגלילי לרבי עקיבא, רבי עקיבא אומר אם אתה תכניס את הבני מאיים לתוכו וככה תסגור ותצלה, אז הבני מאיים לא יעברו צליה, הם יעברו בישול, כי הם סגורים בפנים. לכן רבי עקיבא טוען שצריך לשים את בני המאיים מבחוץ. אבל רש"י לא בא להסביר הלכות, רש"י בא להסביר איך זה נראה לפי פשוטו של מקרא. לפי פשוטו של מקרא כתוב ראשו על קרעיו ועל קרבו, פירושו שהכל נמצא ביחד. ולשון על קרעיו ועל קרבו, מה זה על? כלשון אל ציב אותם, מה פירוש אל ציב אותם? כמו בית ציב אותם, כמו שהם, אף זה כמו שהוא, כל בשרו משלם, תיקח אותו, איך שהוא נראה חי שלם, ככה אתה צריך גם לצלות אותו. פסוק י' ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. אומר רש"י, יש כאן שאלה בפסוק, כתוב לא תותירו ממנו עד בוקר, אני יודע שאסור להשאיר מהבשר, צריך לגמור הכל בלילה. אז כתוב ולא תותירו ממנו עד בוקר. מה קורה אם כן השאירו? לצרוף. אז למה צריך להיות כתוב עוד הפעם את המילה עד בוקר? יכול להיות כתוב ולא תותירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו באש תשרופו. למה התורה כותבת פעמיים את המילה עד בוקר? מתייחס רש"י ומסביר שני דברים מעניינים. דבר אחד אומר רש"י, ונותר ממנו עד בוקר, מה תלמוד לומר עד בוקר פעם שנייה? ליתן בוקר על בוקר. יש לנו שני בקרים. יש עלות השחר, ולאחר מכן באה הנץ החמה. אומרים ככה, שהבוקר משמעו משעת הנץ החמה. הוא בא כתוב להקדים שאסור באכילה מעלות השחר, זו לפי משמעו. אם היה כתוב רק עד בוקר פעם אחת, היינו אומרים לא תתירו ממנו עד בוקר, פירושו שעד הנץ אתה חייב לגמור הכל. אבל אחרי, בין עלות השחר לנץ החמה אתה יכול להמשיך לאכול. אומרת לנו לא, עד בוקר עוד הפעם, זאת אומרת שעד בוקר פעם שנייה, מעלות השחר כבר אסור לך לאכול אם נשאר משהו. זה פירוש אחד. ועוד מדרש אחר לימד שאינו נשרף ביום טוב אלא ממחרת. מה הכוונה? אילו היה כתוב עד בוקר פעם אחת, אז תחשבו ככה, מתי אוכלים את זה? בליל הסדר. ליל הסדר זה ליל פסח, ואם אדם לא סיים ונשאר לו בבוקר בשר, אז מתי הוא צריך לשרוף את זה בפשטות? מיד בוט למחרת. מה קורה? איזה יום זה למחרת? תצבב בניסן זה חג. היו יכולים לחשוב שיש מצווה לשרוף את מה שנשאר בחג עצמו. אומרת לנו התורה עוד פעם עד בוקר, לא, את השריפה תעשה בבוקר השני, בכל המועד, אל תשרוף בחג עצמו את הנותר. וכך תדרשנו, והנותר ממנו בבוקר ראשון, מה שישאר לך בבוקר הראשון, דהיינו ביום הראשון של החג, עד בוקר שני תעמוד, תשאיר את זה לבוקר הבא, דהיינו ליום הראשון של חול המועד, ותשרפנו ולא לשרוף.
מבלי אפשרות לאכול.
לאכול ודאי שלא, לאכול אסור לאכול, מותר רק בלילה לאכול, בלילה הראשון. אבל אם נשאר לבוקר, אל תשרוף בחג, כי ידוע שאסור להצית אש בחג, רק מותר להעביר אש מאש, וגם זה רק בתנאי אחד שאתה הולך לבשל משהו שאתה הולך לאכול. אבל לשרוף דבר למען שריפה, אסור, זה יכול לחכות ליום אחר.
אנשים מהשנים, זה הקלה.
יש כאלה שחושבים שזה צורך אוכל נפש, הם לא יודעים שזה אוכל את הנפש. פסוק י"א, וככה תאכלו אותו מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לאדוני. כאן התורה מתארת לנו באיזה צורה אוכלים את זה.
אתה צריך לאכול את זה בצורה שאתה עומד לרוץ ולברוח. התורה מתארת לך, תאכל את זה עם החגורה, נעליים, מקל ביד, בחיפזון. אומר רש"י, מותניכם חגורים, כל זה זה מזומנים לדרך. זה מראה שאתם ככה מוכנים כבר לצאת ממצרים. אמנם אתם אוכלים את זה בלילה, אבל אתם אוכלים את זה כבר עוד רגע מקבלים את ההוראה ואנחנו כבר בדרך. בחיפזון, לשון בעלה ומהירות. כמו הפסוק אומר, ואי דוד נחפז ללכת. או פסוק שני שרש"י מביא כתוב, אשר השליחו ארם בחופזם. חופזה זה מראה על מהירות. פסח הוא להשם, מי הוא פסח? אומר רש"י ככה, הקורבן הוא קרוי פסח. פסח זה כינוי לקורבן. למה קוראים לו פסח? על שם הדילוג והפסיכה. זה בא לרמז לנו שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו, כמו שנראה בשיעור של מחר, שהוא דילג מבית מצרי לבית מצרי, הוא דילג מעל בית של יהודי והציל את היהודי.
את הסדר זה בעצם
ליל הסדר שיצאו ממצרים. בדיוק, נכון, בדיוק. לכן קוראים לזה דילוג ופסיכה, על שם הדילוג והפסיכה. שהקדוש ברוך הוא מדלג בתי ישראל מבין בתי מצרים, וקופץ ממצרי למצרי, וישראל אמצעי ממלט. אז זה הפירוש, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא. למה קוראים לו פסח? כי זה לשון דילוג. מה זה המילה להשם? שכתוב במילה האחרונה של הפסוק, אומר רש"י כאילו כתוב כאן, ואכלתם אותו בחיפזון להשם. מה זה להשם? אומר רש"י, ואתם עשו כל עבודותיו לשם שמיים. אתם צריכים לעשות את זה לשם שמיים. דרך דילוג וקפיצה, זכר לשמו שקרוי פסח, כאן יש מפרשים שרש"י כאן אומר פירוש נוסף, שהמילה פסח הוא להשם בא לרמז שהפסח הוא להשם, שהשם עשה פסח ודילג. רש"י מסיים ואומר, וגם פסקה לשון פסיעה. המילה פסקה, שזה משמעות של פסיעה, זה דומה למילה פסח, שזה לשון פסיעה ודילוג.
אם את אסור ליהנות בעצם בכלל בעצם.
אסור מה?
ליהנות.
מי דיבר על הנה? דיבר כאן שהתיאור איך צריך לאכול את קורבן הפסח, התיאור צריך להיות שאתה אוכל את זה במהירות. למה? כי הנס היה בדרך דילוג. שהקדוש ברוך הוא דילג מבית לבית, לכן קוראים לקורבן הזה פסח לשון דילוג. פסוק י' ב' ועברתי, זה הכל עדיין דברים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה מה להגיד ליהודים. עברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והקיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני אדוני. אומר רש"י, ועברתי, מה זה ועברתי? כמלך העובר ממקום למקום, ובעברה אחת וברגע אחד כולן לוקים. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא עשה את הפעולה הזו, המטרה הייתה, היד היה עם ישראל, להציל את עם ישראל. על הדרך הוא נתן גם את המכות למצרים.
מלאך המוות לא היה פה.
זה אני, ועברתי אני, כתוב כאן. את אני נראה בהמשך. אבל עברתי זה, הוא עושה זה בעברה. כל בכור בארץ מצרים, מה זה כל בכור בארץ מצרים? אומר רש"י, אף בכורות אחרים והם במצרים. אפילו יש בכורים ממדינות אחרות, אם הם נמצאים במצרים, אז הם גם ילכו. למה? כי כל הגויים שהיו שם סמכו כל הזמן בצרות של היהודים, אז מגיע להם גם כן לקבל את המכות עם המצרים ביחד.
ממש כמו היום, אה?
מנין נף בכורי מצרים שבמקומות אחרים, מאיפה יודעים שאם היה איזה בכור מצרי שנסע על איזה טיול, והוא כרגע באותו לילה נמצא בקצה העולם, הוא גם מת בחצות הלילה? תלמוד לומר, הפסוק אומר בתהילים, אנחנו מכירים את זה, כתוב למכה מצרים בכוריהם. הוא הכה את המצרים בכל הבחורים שלהם, איפה שהם היו, גם אם הם לא היו במצרים. למה זה לא כתוב אבל פה? אז כי בחצות הלילה של מצרים מתו הבחורים שהיו במצרים באותו רגע. אם היה בחור מצרי שהיה באותו זמן בהודו, חצות במצרים זה לא חצות בהודו, אז הוא מת בשעה אחרת, משהו שהגיע חצות של הודו. לכן זה לא כתוב כאן, כי כאן כתוב את החצות של מצרים. מאדם ועד בהמה, מי שהתחיל בעבירה תחילה, ממנו מתחילת הפורענות. הפורענות התחילה אצל האדם, כי האדם התחיל לעשות את העבירה ראשון. כן, כאן נראה מלשונו של רש"י שכאילו הבהמות גם עשו עבירות, כי רש"י רק אומר מי שהתחיל בעבירה תחילה. איזה עבירות עשו הבהמות? אז המפרשים אומרים שמה שהיה, הרי מצרים היה מקום מאוד לא צנוע, כתוב על המצרים שטופים בזימה הם היו. והבהמות שלהם גם כן היו באותו דבר. מה שנאמר לפני המבול שהשחית כל הבשר את כל הארץ, שאפילו הבהמות היה להם הזדווגות מין בשינו מינו, זה היה גם במצרים. גם הבהמות של מצרים היה להם עבירות, אבל המכה הראשונה הם קיבלו האדם. ובכל אלוהי מצרים, איזה שפטים הוא עשה בכל האלילים, אומר רש"י, של עץ נרכבת ושל מתכת נמסת ונתכת לארץ. כל אליל, אדם היה לו בבית אליל של עץ, הגיע חצות הלילה, פתאום הוא נרכב. היה לו אליל ממתכת, הגיע חצות הלילה, פתאום הוא נמס, כאילו היה לו איזה אש שהתיחה אותו. אעשה שפטים אני השם, אני בעצמי ולא על ידי שליח. פסוק י"ג, והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את אדם ופסחתי עליכם ולא יהיה בכם נגף למשחית בהקותי בארץ מצרים. אומר רש"י, והיה אדם לכם לאות. אנחנו יכולים לחשוב שהם שמו את אדם מבחוץ כדי שהקדוש ברוך הוא יעבור, הוא יראה איפה גר יהודי, איפה גר גוי. לא, והיה אדם לכם לאות. מה זה? לכם לאות ולא לאחרים לאות. מכאן שלא נתנו אדם אלא מבפנים. את אדם ערכו בתוך הבית, מבפנים, לא בחוץ. וראיתי את אדם, הכל גלוי לפניו. אבל אם הכל גלוי לפניו, אז בשביל בכלל הוא צריך שישימו דם. הוא מה, הוא לא יודע איפה גר יהודי ואיפה גר מצרי? בשביל מה צריך את האדם? לא היה סימן זיהוי. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, נותן אני את עיניי לראות שאתם עסוקים במצוותיי ופוסח אני עליכם. איפה שהיה דם זה היה סימן, פה גר יהודי שמקיים מצווה, שהוא שחט קורבן פסח, שעשה דם מילה, מגיע לו שהוא ינצל. זה הדם הזה, זה לא היה סימן זיהוי איפה גר יהודי, אלא זה היה פעולה של היהודי שיהיה מגיע לו להינצל כי הוא עשה את המצווה. ופסחתי, מה הפירוש המילה ופסחתי? אז יש שני פירושים. פירוש אחד לפי אונקלוס, איך אונקלוס אומר? אונקלוס מתרגם את המילה ופסחתי, זה אחוס הלכון, מלשון חמלה, וחמלתי, ודומה לו, מביא רש"י, כתוב בישעיהו, פסוח והמליד. שם מדובר שם על עם ישראל, שהוא הציל אותם, כתוב פסוח והמליט, אז מה זה יחוס עליהם? אמר רש"י, ואני אומר, כל פסיכה לשון דילוג וקפיצה. כמו שרש"י כבר אמר קודם, שפסיכה זה לא מלשון חמלה, אלא מלשון דילוג. ופסחתי מהפירוש, מדלג היה מבתי ישראל לבתי מצרים, שהיו שרויים זה בתוך זה, הם היו גרים אחד בתוך השני, היהודים והמצרים. אז היה צריך פשוט לדלג מבית לבית, בית כן, בית לא וכן הלאה. וכן מביא רש"י חיזוק לדבריו שזה לשון דילוג, כתוב פוסחים על שני הסעיפים, אליהו הנביא שם בהר הכרמל אומר ליהודים, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? מה זה פוסחים? מדלגים פעם פה, פעם פעם. וכן כתוב, וכן אומר רש"י דבר מעניין, אדם שהוא, אומרים לו, פיסח. מה זה פיסח? כל הפיסחים, אנשים שלעלינו חסר לו רגל, אומרים לו פיסח. למה? כל הפסחים הולכים כקופצים, נראה כמו שהוא מדלג, לכן קוראים לו פסח. וכן פסוח והמליט, מה הפירוש, הפסוק שרש"י הביא קודם, מדלגו וממלטו מבין המומתים. ולא יהיה בכם נגף, אבל הווהו במצרים, במצרים. בכם לא יהיה נגף, אבל במצרים יהיה נגף. הרי שהיה מצרי בביתו של ישראל, אם גוי יהיה בבית של יהודי, יכול למלט. יכול היה לחשוב שאולי גוי יהיה בתוך בית של יהודי, בתוך המקלט, אז לא יקרה לו כלום. תלמוד למה, ולא יהיה בכם נגף, אבל הווה במצרי שבבתיכם. מה יהיה גם הפוך? הרי שהיה ישראל בביתו של מצרי, שומע אני ילקקם אותו, אם יהודי יהיה כרגע הלך לביקור אצל המצרי, אז הוא גם ימות. תלמוד למה, ולא יהיה בכם נגף. לא משנה, כל אחד יתפוס אותו בדיוק איפה שהוא יהיה. ואת היהודי לא יתפוס אותו איפה שהוא יהיה. פסוק י"ד, והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג לאדוני לדורותיכם, חוקת עולם תחגו. אומר רש"י, לזיכרון, מה הכוונה? לדורות. לא הפירוש שאתה צריך תמיד לזכור את זה, אלא בכל דור ודור אתה צריך לזכור כשמגיע התאריך הזה. וחגותם אותו, יום שהוא לך לזיכרון אתה חוגג. איזה יום צריך לחגוג? אנחנו עד פה עוד לא יודעים איזה יום, למה? כי אם אתם זוכרים, התחלנו היום, הזכרנו את ראש חודש. אחר כך עברנו לעשירי, בעשור לחודש. אחר כך עברנו ל-14. 14 כתוב הזה, ואת עשור לחודש הזה, וכשמגיע לחודש החודש הזה, על איזה יום מדובר וחגגתם אותו? הייתם צריך לחגוג? ראש חודש? י"ד? אומר רש"י, ועדיין לא שמענו איזה יום, איזה הוא יום הזיכרון. תלמוד לומר, התירוץ הזה לא יהיה פה, התירוץ הזה יהיה בעזרת השם כשאנחנו נלמד
נגיע לפרק י' ג' בסוף פרשתנו, מה שנלמד בעזרת השם בשיעור של, של שבת, שם כתוב זכור את היום הזה, איזה יום? אשר יצאתם. שם יהיה גילוי איזה יום. למדנו שיום היציאה הוא יום של זיכרון. ואיזה יום יצאו? תלמוד לומר, ממחרת הפסח יצאו. הפסח עשו ביהוד ד', זה אנחנו יודעים מפה. ממחרת הפסח יצאו, זה לא כתוב פה, זה כתוב בספר במדבר, צריך פה לחבר פסוק מבמדבר, פסוק מסוף פרשתנו, עם הפסוקים פה, ומכל המכלול אנחנו מגיעים לתאריך המדויק. הווי אומר, יום 15 בניסן הוא של יום טוב. שהרי ליל 15 אכלו את הפסח, ולבוקר יצאו. לדורותיכם, וגומר, כמה דורות? לדורותיכם לשון רבים, ומיעוט רבים כמה זה? שניים. שומע אני מיעוט דורות שניים. אז מה, רק שתי דורות צריך לעשות את קורבן הפסח, בדור הזה ובדור הבא? תלמוד לומר, חוקת עולם תחגו. מה זה עולם? בכל הדורות צריך כל שנה ושנה לעשות את קורבן הפסח. פסוק תדבר, שבעת ימים מצות אוכלו, אך ביום הראשון תשבית ושאו מבתיכם. כי כל אוכל חמץ ונחרטה נפש האם מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. אומר רש"י, שבעת ימים, מה הפירוש שבעת ימים? היה לנו איזה כבר את הביטוי הזה, רש"י הסביר את זה במכת חושך שהיה כתוב שם שלושת, אז שם אמר רש"י אותו דבר מה שאומר פה, שיטיינה של ימים, זה קבוצה של שבעה ימים. שבעת ימים מצות אוכלו, הוא אומר רש"י, במקום אחר הוא אומר ששת ימים תאכל מצות. אז מתי צריך לאכול את המצות? כל השבעה ימים. מקום אחר כתוב ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג להשם כתוב שם. אז אומר רש"י ככה, מה שכתוב ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי, זה כתוב בספר דברים, והתורה שם מחלקת בין הששת ליום השביעי. למה? לימד על שביעי של פסח שאינו חובה לאכול מצות. שם בספר דברים מלמדים אותנו שתדע לך שבששת ימים אוכלים מצה, ביום השביעי לא חובה לאכול מצה, זה רשות. אם אתה רוצה אתה אוכל, אתה לא רוצה אתה לא אוכל. אבל מניין שלא יאכל חמץ, ובלבד שלא יאכל חמץ. מניין אף שישה רשות? מאיפה אתה יודע שבעצם כל, מתי חובה לאכול מצה? בלילה הראשון. אדם שלא רוצה ליטול ידיים ולא לאכול מצה כל השבעה ימים, כל השישה ימים שלאחר מכן,
אין שום בעיה.
אין שום בעיה, מאיפה יודעים? תלמוד לומר ששת ימים, זו מידה בתורה. דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו בלבד יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, מה שביעי רשות אף שישה רשות. נסביר ככה, אנחנו אומרים את זה כל יום שאומרים את ה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם. יש לנו פסוק בספר דברים שאומר ככה, ששת ימים תאכל מצות, מה ההמשך של הפסוק? וביום השביעי עצרת. זה שהתורה הוציאה את היום השביעי מכלל הימים, זה נקרא דבר שהיה בכלל. היום השביעי הרי היה בכלל, הוא היה חלק מהכלל. הנה, כי כאן קוראים לזה שבעת ימים, זה כלל אחד של שבע. פתאום לוקחים את היום השביעי, מוציאים אותו מהכלל. סימן שרוצים ללמד משהו. מה רוצים ללמד? ללמד שביום השביעי לא חובה לאכול מצות, זה רשות. אבל הכלל אומר ככה, דבר שהיה בכלל, היום השביעי היה בכלל, ויצא מן הכלל ללמד, הוציא אותו ללמד משהו, לא ללמד על עצמו בלבד יצא. הוא לא בא ללמד רק על היום השביעי שבו יהיה רשות לאכול מצה, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. זאת אומרת שבכל הקבוצה הזו לא חייבים לאכול מצה. אם אתה רוצה אתה אוכל, רק שלא תאכל חמץ. יכול אף לילה הראשון רשות, אולי מזה היינו יכולים לחשוב כבר ללכת ולהרחיק לכת ולהגיד אולי גם בלילה הראשון לא חובה. תלמוד לומר, על זה כתוב הפסוק, עוד לא למדנו, נלמד את זה בעזרת השם בהמשך בשיעור שנלמד עוד מעט בפסוק י"ח, בערב תאכלו מצות. בערב הזה הכתוב כבר חובה. אז אם כך לסיכום, בלילה הראשון אתה חייב לאכול מצה, כל הימים הבאים אתה רוצה תאכל מצה, אתה לא רוצה אל תאכל מצה, אבל חמץ אל תאכל. אך ביום הראשון תשבית ושאור, מתי צריך להשבית את השאור, לשרוף את החמץ? לא ביום הראשון של השבעה ימים, כי היום הראשון של השבעה ימים הוא אחד מימי הפסח. מה הכוונה ביום הראשון? ורש"י, מערב יום טוב בי"ד אתה צריך לשרוף את החמץ. וקראוי ראשון, למה קוראים לו ראשון? לפי שהוא לפני השבעה. ראשון זה לא תמיד חייב להיות אחד מהקבוצה מספר אחד, אלא ראשון יכול להיות אחד לפני. ומצאים מוקדם קרוי ראשון, מצאים לפעמים שמי שהוא מוקדם לפני הקבוצה גם קוראים לו ראשון, כמו כתוב הראשון אדם תיוולד. מה הכוונה שם? לפני אדם נולדת?
קודם.
או אינו אלא ראשון של שבעה. מי אומר לך? אולי צריך לשרוף את החמץ ביום הראשון של קבוצת השבע ימים. תלמוד לומר, יש פסוק שאומר שאנחנו נלמד את זה בעזרת השם בספר הזה, אבל לא בפרשתנו, ביותר מאוחר, כתוב לא תשחט על חמץ. מה הכוונה? לא תשחט הפסח ועדיין חמץ קיים. אסור לך לשחוט קורבן פסח כשיש לך חמץ בבית. ומתי שוחטים את קורבן הפסח? בין הארבעים של י' ד'. אז בין הארבעים של י' ד' כבר אין לך חמץ, השריפת החמץ חייב להיות בי' ד', ובלילה כבר אין לך חמץ, ואחר כך שבעה ימים, כל ברור לגמרי. הנפש ההיא, אם אדם חלילה אוכל חמץ ונחרטה, קבל כרת, עונש מן השמיים. אבל כתוב ונחרטה הנפש ההיא, אומר רש"י, לומדים מכאן דבר כזה, הנפש ההיא כשהיא בנפשה ובדעתה, אם אדם במודעות אוכל חמץ, עונשו כרת. פרט לאנוס, אדם שהכילו אותו חמץ בכוח, הוא היה אנוס, עליו לא ייאמר. מישראל, מה הכוונה? שומע, אני תיקרת מישראל ותלך לעם אחר, מה פרוש תיקרת? נחרטה הנפש ההיא מישראל, האם יכולים לחשוב שיחרטו אותו מעם ישראל ויזרקו אותו לעם אחר? זה הכוונה, לא, תיקרת הפרוש, הוא פשוט ימות. אז מה הכוונה מישראל? תלמוד לומר במקום אחר, כתוב לגבי קרת בספר ויקרא, מלפני, ונחרטה הנפש ההיא מלפני. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא שהאדם נחרט מלפני? בכל מקום שהוא רשותי. אז במילא בכל מקום יהיה לו קרת. פסוק תזיין, וביום הראשון מקרא קודש, ביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכה לא יעשה בהם. אך אשר יאחל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. מתוך השבעה ימים הללו אנחנו יודעים שיום הראשון זה חג, יום האחרון זה חג, ובאמצע זה חול המועד. ובחג אסור לעשות מלאכה כמו שבת, המלאכות היחידות שמותר לעשות בחג זה אשר יאחל לכל נפש, מלאכות שהן לצורך אכילת הנפש. מקרא קודש, מה הפירוש מקרא קודש? מקרא זה שם דבר. קרא אותו קודש לאכילה ושתייה וכסות. זה לא שמן השמיים היום מקודש, אתה צריך לקרוא אותו קודש, אתה צריך לעשות משהו כדי שהוא יהיה קודש. מדבר על היום הראשון של פסח ויום האחרון.
אוקיי, זה החגיגה.
החג. לא יעשה בהם, אסור לעשות מלאכה בחג אפילו על ידי אחרים. זה לא שלך אסור, אתה יכול לבקש מישהו אחר שיעשה עבורך מלאכה. לא כתוב לא יעשה, אלא לא יעשה.
בכל המועד אין שום בעיה.
בכל המועד, זה לא יהיה נכון להגיד אין שום בעיה, כי יש דברים שמותר, יש דברים שאסור, שזה מסכת שלמה שנקראת מסכת מועד קטן, שמסבירים איזה מלאכות מותר לעשות בכל המועד, איזה מלאכות אסור לעשות בכל המועד. הוא לבדו יכול אף לגויים, שגם גויים אולי אסור להם לעשות מלאכה בחג. תלמוד לומר הוא לבדו יעשה לכם, לכם ולא לגויים. הוא ולא מכשיריו. מה הכוונה? אם מותר למשל לבשל בחג, אז יבוא אדם יגיד, טוב, אז אני עכשיו בחג, בכל המועד, בחג, לא בכל המועד, בחג, הולך לבנות תנור, הולך לעצב קיריים, כי אני צריך לבשל. אני לא יכול לבשל בלי תנור, לא יכול לאפות בלי זה. אומרים לו, זה המכשירים שלך בשביל לאפות, זה אסור לך לעשות. הוא יעשה לכם, ולא מכשיריו, למה? שאפשר לעשותן מערב יום טוב. מילא לבשל, אתה יכול להגיד, אוכל שבישלתי אתמול, לא מספיק טרי, אני רוצה לבשל בחג. מקובל. אבל לבנות את התנור, אתה לא צריך לבנות את זה בחג, אתה יכול לבנות את התנור גם קודם. לכל נפש, אפילו לבהמה. זאת אומרת, אדם שרוצה להכיל את הבהמה שלו באוכל, מותר לו לבשל בחג בשביל הבהמה שלו. יכול אף לגויים, יכול לחשוב שמותר לך לבשל גם בשביל גויים, תלמוד לומר, לכם, לכם ולא לגויים. פסוק י"ז, ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. אומר רש"י, ושמרתם את המצות, מה הכוונה לשמור את זה? ממה שומרים את המצות? שלא יבואו לידי חימוץ. זאת אומרת, אתה צריך לשמור על העיסה כשאתה עושה את הבצק שהוא לא יחמיץ. אתה רואה שעוד מעט הוא הולך לטפוח, אתה צריך להתעסק איתו שחלילה הוא לא יטפח. וכאן אמרו, תפח, תלטוש בצונן. אם אתה רואה שהוא הולך, ניכר שעוד אותו העיסה הולכת להחמיץ, אז מיד תיקח את הידיים שלך במים קרים ותרדד את הבצק במים קרים והקור ישמור עליו שהוא לא יחמיץ. רבי יושעיה אומר, אל תקרא את המצות אלא את המצוות. ושמרתם את המצוות. מה הכוונה? כדרך שאין מחמיצים את המצות, כך אין מחמיצים את המצוות. מה הכוונה לא להחמיץ את המצווה? אלא אם בא לידך, עשה אותה מיד. בא לידך מצווה, אל תחמיץ את המצווה, תגיד טוב שהמצווה תחכה, אלא מיד תעשה. ושמרתם את היום הזה ממלאכה לדורותיכם חוקת עולם. למדנו לכאורה כבר לפני זה בפסוק י' ד' שהיה כתוב וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם חוקת עולם. למה צריך כאן עוד פעם לכתוב לדורותיכם חוקת עולם ושמרתם את היום הזה? מסביר רש"י ואומר כך, לפי שלא נאמר דורות וחוקת עולם על המלאכה, אלא על החגיגה. קודם היה כתוב שלחגוג את החג צריך לדורות עולם, אבל לא לעשות מלאכה, אולי זה כן יהיה מותר, אולי לחגוג צריך בכל הדורות, אבל לא לעשות מלאכה זה רק בדור ההוא. לכך חזר ושנאו כאן, התורה חזרה את המילים לדורותיכם, לחוקת עולם, גם במלאכה וגם בחגיגה. שלא תאמר עזרת כל המלאכה לא יעשה, לא לדורות נאמרה, אלא לאותו אדום. סוג י' ח' בראשון, ב-14 יום לחודש בערב, תאכלו מצות. עד יום ה-1.20 לחודש בערב, בערב. מרשי, עד יום ה-1.20, למה נאמר? ולא כבר נאמר שבעת ימים, למדנו לכאורה כבר קודם, שבעת ימים, למה צריך להיות כתוב עוד הפעם עד יום ה-1.20? יכולים לבד לספור, שמהיום הראשון עד יום ה-1 זה השבעת ימים. אומר רש"י, לפי שנאמר ימים, לילות מניים, תלמוד לומר עד יום ה-1.20, שכדי שלא יהיה לך מחשבה שתחשוב שבימים שלא יהיה לך שיעור בבתיכם, אולי בלילה כן, ביום לא בלילה כן, אומר לך רצף שלם, מהרגע שנכנס היום, הלילה הזה של ליל הפסח, עד יום ה-1.20, דיינו כל היממות ביום ובלילה. ימים, יכול לחשוב, אולי ימים, ימים, יש הבדל בין יום ללילה אולי. פסוק י"ט, שבעת ימים שיעור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה הנפש ההיא מעדת ישראל, בגר ובאזרח הארץ. אומר רש"י, מה לומדים מהפסוק הזה? לא יימצא בבתיכם מניין לגבולין. אולי בבית אשור שיהיה לנו חמץ, אבל אולי במחסן, זה לא הבית שלנו, אולי במקום רחוק, אולי שם מותר שיהיה לנו חמץ. תלמוד לומר, אז יש פסוק שאומר, נלמד את זה בהמשך, בפרק הבא, כתוב, בכל גבוליך, מה התלמוד לומר בבתיכם? אז אם כך, למה כתוב גם בכל גבוליך וגם בבתיכם? מה ביתך ברשותך, אף גבולך ברשותך. יצא חמיצו של נוכרי שהוא אצל ישראל ולא קיבל עליו אחריות. כל הגבולות, דיינו, הבית הוא שלך, אז אם יש איזה שטח שהוא שלך בקצה העולם, הוא שלך, אתה עובר עליו אם היה שם חמץ. אם זה לא שלך, אז אפילו שזה בתוך הבית שלך, אין בעיה. למשל, אם יש חמץ של גוי, כל אחד יודע שמוכרים חמץ, מכירת חמץ, אז איפה החמץ נשאר? אצלך. למי הוא שייך? שייך לגוי. אתה לא עובר עליו, למה? לכן כתבה התורה את שניהם, בכל גבולך ובביתך. דיינו שצריך להיות את שני התנאים כדי שתעבור עליו. שזה יהיה ברשותך ושלך. אבל אם זה ברשותך וזה לא שלך, לא עוברים עליו. כי כל אוכל מחמצת, לענוש קראת על השיעור. לא רק על חמץ עוברים קראת, אלא השיעור. מה זה שיעור? שיעור זה הדבר שכמו שמרים בשפתנו, שהוא גורם לבצק אחר להיות חמץ. שאלת השאלה, אבל לא כבר ענש על החמץ. כבר כתוב עונש קראת על חמץ, למה צריך להיות כתוב בנפרד עונש על חמץ ועונש על שיעור? אלא שלא תאמר חמץ שראוי לאכילה ענש עליו, שיעור שאינו ראוי לאכילה אולי לא יענש עליו. צריך להיות כתוב גם חמץ וגם שיעור. עכשיו אומרים הפוך, ואם ענש על השיעור ולא ענש על החמץ, אם היה כתוב רק על השיעור קראת ולא היה כתוב על החמץ קראת, הייתי אומר שיעור, אתה יודע למה אסור? שהוא מחמץ אחרים, ענש עליו. חמץ שאינו מחמץ אחרים לא יענש עליו, וכך נאמרו שלו. אם לא היה כתוב את שניהם, הייתי יכול לחשוב, השני שלא כתוב, אולי לא עוברים עליו כרת. בגר ובאזרח הארץ, למה צריך להגיד שגם גירים צריכים לשמוע את קורבן הפסח, אומר רש"י כך, לפי שהנס נעשה לישראל, הוא צריך לרבות את הגירים, יבוא מישהו שמתגייר, יגיד, אני אולי פטור מקורבן פסח, כי אבא שלי לא היה במצרים ולא יצא ממצרים, אני סך הכל גר. אנחנו אומרים, כל אחד שמתגייר חייב בקורבן פסח כמו ישראל. פסוק האחרון, כל מחמצת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. זאת אומרת שמחמצת לא תאכלו, הזרה על אכילת שיעור. יש כלל בתורה, שאיפה שיש עונש, חייב שיהיה לי כתוב גם אזהרה. יש ביטוי שאומר, אין עונשים, אלא אם כן מזהירים. אז קודם היה כתוב את העונש, מקבלים קראת. פה כתוב האזהרה. האזהרה היא שמחמצת לא תאכלו. מה זה כל מחמצת? מה המילה כל בא להוסיף? להביא את הערבותו. דהיינו, גם אם החמץ התערב במאכל אחר והוא מעורב בתוכו, ואתה לא ניכר החמץ באופן בולט, גם יש עליו אזהרה שאסור לאכול אותו. בכל מושבותיכם תאכלו מצות, מה לומדים מהמילה הזו? אומר רש"י, לומדים פה הלכה כזו. זה בא ללמד שתהי ראויה לאכול בכל מושבותיכם. הבצק שממנו אתה עושה את המצות, צריך להיות כזה בצק שאפשר ומותר לאכול אותו בכל העולם. מה זאת אומרת, איפה יש בצק שאסור לאכול בכל העולם?
פרט למעשר שני וחלות תודה. מעשר שני זה המעשרות שאדם צריך להוריד מהיבול שלו, יש בשנה הראשונה והשנייה, בשנה הרביעית והחמישית, זה מעשר שני, זה לא לעניים, לעניים זה שלישית ושישית.
לאן זה הולך?
לאן זה הולך? זה נשאר ברשותו של האדם, אבל יש בזה קדושה, והוא חייב לאכול את זה רק בירושלים. אסור לאכול את המעשר שני באף מקום, רק בירושלים.
זה קיים היום?
היום אנחנו פודים את זה ומחללים את זה על מטבע, והיום יש תהליך אחר שלא כרגע כאן מקומו, אבל יש היום גם את העניין הזה. במילא, אם אדם ייקח בצק, שהוא יצר אותו מחיטה, שהורידו אותה במעשר שני, בשנה השנייה או השלישית לשבע שנים. איפה מותר לאכול את הבצק הזה? בקדושה בירושלים. יבוא לירושלים. ויוכל בליל הסדר מצות מבצק שהוא עשה מהחיטים הללו. האם יקיים מצוות מצה? אומרים לנו לא. למה? כי זה חייב להיות בצק הזה שהוא יכול לאכל בכל מושבותיכם, שתוכל לאכול אותה בכל העולם. אבל אם זה ייחודי לאכילה בירושלים, אותו דבר חלות תודה. אם אדם מביא קורבן תודה, קרא לו נס, מביא לבית המדרש קורבן תודה. קורבן תודה היה מלווה בהמה, והיה לזה גם מלווה עם חלות. ובין 40 חלות. בין 40 חלות, חלק מהם היו קשרים לפסח, חלק היו חמץ. החלק הזה שקשור לפסח, אז האדם יגיד, או, אני אביא קורבן תודה, ולמרות שאנחנו יודעים שלא מביאים קורבן תודה בערב פסח, לכן גם לא אומרים מזמור לתודה בערב פסח. האדם יביא קורבן תודה, ומותר לאכול את זה עד זמן מסוים, אני רוצה לאכול את החלק שהוא קשור לפסח, ואני אעשה את זה לקיים זה מצוות מצה, אם לא, מכיוון שמותר לאכול זה רק בירושלים, רק בשטח שמותר לאכול, שאינם ראויים לאכול בכל מושבות, אלא בירושלים, זה לא חלול.